אנחנו היום נעשה איזו חריגה קטנה מהסדר שלנו הרגיל בספר שמואל, ונלמד משהו שהוא כמובן קשור לספר שמואל, אבל זה בעיקר בעקבות בעקבות הפרשה וההפטרה. נלמד את הסוגיה של שמשון. בסדר, סוגיה תנכית שחשוב מאוד לעסוק בה, יש בה הרבה צדדים לימודיים כלליים לכלל התנ"ך, ואנחנו ניקח איזו הפסקה קטנה מספר שמואל, שבוע הבא נחזור לסדר הרגיל, אבל היום נדבר על שמשון. מתאים לכם?
כן.
גם אם לא, זה לא היה משנה. תראו, שמשון זה דמות מאוד מאוד מיוחדת בשופטים, גם בגלל האישיות עצמה המיוחדת, האופן שבו הוא פועל, וגם בגלל התוצאה המורכבת. שמשון זה השופט היחיד שנתפס על ידי גויים, נופל בקרב, נופל שבוי בעצם. אז בגלל הדבר הזה שאומרים שבעצם זו עדות לכך ששמשון נכשל, או הוא, או השיטה שניסו להעמיד בעצם נכשלה. עכשיו, הגמרא, המשנה והגמרא במסכת סוטה, בעמודים י' י' א', מדברים על שמשון, באותו עמוד אומרים עליו דברים מצד אחד נשגבים ונוראים ואיומים, ומצד שני דברים מאוד מאוד בעייתיים. אומרת הגמרא, שמשון, המשנה אומרת את זה במסכת סוטה, שמשון הלך אחרי עיניו, לפיכך נקרו פלישתים את עיניו. ואומרת הגמרא ששמשון הוא הלך אחרי פלישתים, וזה מצד אחד. אחרי זה הגמרא שאומרת שמשון בעיניו מרד, לפיכך נקרו פלישתים את עיניו, זה מצד אחד. מצד שני הגמרא שם אומרת, אומרת הגמרא שכשהוא היה בבית האסורים והיא תוכן בבית האסורים, אז היה לו עונש נורא והיום, שהיו פלישתים, היו מביאים אליו את כל הנשים שלהם, כדי שהם יתעברו ממנו, כן? זה מין עונש נורא לשופט בעם ישראל. ומצד שני, הגמרא, אותה גמרא שם אומרת ששמשון הוא נקרא לשמו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר, כי שמש ומגן, אדוני אלוהים. יש פסוק בתהילים. ושמשון דן את ישראל כאביהם שבשמיים, שנאמר, שמשון הוא שופט מאיזה שבט? דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. כמו אחד, כמו אותו אחד שקוראים לו שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. והגמרא אומרת על שמשון שכשיעקב אבינו בירך את הברכות שלו, את האחים, הגיע לשבט דן, ראה את שמשון, נשא עליו תפילה מיוחדת, וישועתך קיוויתי אדוני. כן? אז מה מדובר פה? מדובר כאן בשופט שהוא כמעט משיח? מדובר כאן בשופט שנפל ונכשל והתחתן עם גויות בכלל, ובסוף גם נהרג ומת אנשים עם פלישתים? מה מדובר פה? סליחה שאני שואל, כן, אבל האם זה טומאה או קדושה? בסדר, זאת השאלה. אנחנו את הדיון שלנו בנושא נעשה סביב פרק אחד, אנחנו לא נקרא את כל הפרקים בשמשון, זה מאוד ארוך, אבל פרק אחד אנחנו כן נקרא, ואתם תשאלו על השאלות, ומשם נתחיל. בסדר? אז תראו בבקשה, אנא מכם פיתחו נא את ספר שופטים, פרק ט"ז, פסוק ה'. יש? פרק ט"ז פסוק ה'. אז אומר הכתוב, ויהי אחרי כן ויהב אישה בנחל שורק ושמה דלילה, ויעלו אליה סרני פלישתים ויאמרו לה, פתי אותו וראי במה כוחו גדול ובמה נוכל לו. ואסרנו לענותו, ואנחנו ניתן לך איש אלף ומאה כסף. ותאמר דלילה לשמשון, אגיד אנה לי, במה כוחך גדול, ובמה תאסר לענותך? ויאמר אליה, שמשונים יאסרוני בשבעה יתרים לחים, אשר לא חורבו, וחליתי והייתי כאחד האדם. ויעדו אסרני פלישתים שבעה יתרים לחים, יתרים לחים אשר לא חורבו, ותאסרו בהם. והעורב יושב לה בחדר, ותאמר אליה, פלישתים עליך שמשון, וינתק את היתרים כאשר ינתק פציל הנאורית בעריכו אש, ולא נודע כוחו. ותאמר דלילה לשמשון, הנה הטלת בי, ותדבר אליי כזבים. אתה אגיד אנה לי, במה תאסר? ואומר אליה, אם אסור יאסרוני בעבותים חדשים אשר לא נעשה בהם מלאכה, וחליתי והייתי כאחד האדם. ותיקח דלילה עבותים חדשים ותעשרו בהם, ותאמר אל הפלישתים, עליך שמשון והערב יושב בחדר, וינתכם מעל זרועותיו כחוט. ותאמר דלילה אל שמשון, עדנה הטלת בי ותדבר אליי כזבים. אגיד אני במה תאסר. ואומר אליה, אם תארגי את שבע מחלפות ראשי עם המסכת. ותתקע ביתד, ותאמר אל הפלישתים, עליך שמשון, ויקץ משנתו. ויישא את היתד הארג ואת המסכת. ותאמר אליו, איך תאמר אהבתיך ולבך אין איתי? זה שלוש פעמים הטלת בי ולא הגדת לי במה כוחך הגדול. ויהי כי הציקה לו בדבריה כל הימים, ותאלצהו ותקצר נפשו למות. ויגד לה את כל ליבו, ויאמר לה, מורה לו עלה על ראשי, כי נזיר אלוהים אני מבטן אמי, כי מגולחתי ושר ממני כוחי וחליתי והייתי ככל האדם. ותרד דלילה כי הגיד לה את כל ליבו, ותשלח ותקרא לסרני פלישתים למור, עלו הפעם כי הגיד לי את כל ליבו. ועלו אליה סרני פלישתים ויעלו הכסף בידם. ותישנהו על ברכיה ותקרא לאיש ותגלח את שם המחלפות ראשו. ותח אל ענותו ויסר כוחו מעליו. ותאמר פלישתים עליך שמשון ויקץ משנתו ויאמר אצא כפעם בפעם וינער. והוא לא ידע כי אדוני שר מעליו. ויוחזו פלישתים וינקרו את עיניו וירדו אותו עזתה, ויאסרו בנחושתיים ויתוכן בבית האסורים. ויחד שיער ראשו לצמח כאשר גולח. כן, שאלות, מה קשה לכם בפרק הזה?
זה פשוט.
מה?
התורה שלו יש פעמים. שאם נעשה להורד אחד הכוח, מה אתה מגלה בפעם הרביעית?
זו שאלה בולטת. אתה לא רואה, אתה לא שם לב. מה, אני צריך לבלבל אותך? גלוי, אין פה מה להסתיר. נכון?
אבל אומרת לו, מה אני
יכולה
לעשות לך כדי
לעבור? כן, כתחיל. אז בוא נגיד שהוא... פעם אחרי פעם אחרי פעם. איך שמשון גילה לה את הסוד הגדול של חייו? זה כל כך גלוי, זה כל כך שקוף. זה ברור. כל אחד מאיתנו מיושבים פה היה מבין את הדבר הזה מעצמו, ונמלט, בורח. זאת שאלה אחת. יש... עוד שאלה בפרק, יש כמה שאלות, אבל יש עוד שאלה גדולה בפרק. אני אומר אותה, כי בהנחה ששמשון עשה פה איזשהו חטא. כן? זה שהוא גילה לה. אז החטא מה צריך תמיד שתהיה? תשובה. למה הכתוב מציין לנו בפסוק כף ב' שהשיער שלו ממשיך, מתחיל לצמוח מחדש?
ככה
עשה לו פעם. זה אנחנו שואלים. ממתי כוח, או לא משנה, כל דבר שתלוי בהשגחה אלוקית, חוזר בגלל דברים טכניים. מה, הכוח של שמשון תלוי בשיער? הכוח של שמשון, זה כי הוא נזיר. אם הוא עכשיו חילל את הנזירות שלו, אם הוא עכשיו הוא חטא, גילה לדלילה, צריך לעשות תשובה. מה פתאום הכתוב אומר, אתה יודע, זה הכל סיפור של שיער, זה הכל סיפור. גילחו, צמח, הכל, זה נראה, נשמע מאוד מאוד טכני, מאוד... כן.
למה זה חטא?
אני אומר בהנחה, לא ברור שזה חטא בכלל, אבל בהנחה שיש פה חטא, מה מועיל זה שהשיער צומח. כן? הפרק הזה הוא בעצם מציף הרבה מאוד שאלות בתוך, ככה, על פני השטח, הוא בעצם מוביל אותנו לכיוון פרשני ש... תראו, כשיש... שאלות קשות מאוד. בדרך כלל, אין תירוץ על השאלה, אלא השאלה עצמה היא התשובה. צריך להפוך ראש. אין תירוץ על השאלה. מי שייחס עכשיו, אנחנו עושים פאוז, עשינו איזה פאוז מספר שמואל, ואנחנו בעקבות ההפטרה בפרשה האחרונה, לומדים על שמשון. סוגיה תנכית מאוד חשובה ומרתקת. בסדר? אז בדרך כלל, במצב כזה שהקושיות הן חמורות, אז הקושיה עצמה היא מתהפכת לתשובה. או ב, נגיד בדברי חז"ל. אם אנחנו מוצאים בתוך דברי חז"ל, בתוך אותו עמוד, אפילו בתוך אותה משנה, תיאורים כאלה סותרים על אותה אישיות, אז אפשרות אחת להגיד שמי שאמר את זה לא אמר את זה. זה אמר רבי פלוני, זה אמר רבי אלמוני, וכל אחד סובר אחרת. אפשרות חלשה. אפשרות שנייה להגיד שהתיאורים האלו באים לתאר את אותה אישיות, ויש כאן איזה משהו עמוק מבפנים שצריך להבין, ורק אז התיאורים האלו גם יכולים לשכון בכפיפה אחד עם השני. בלי לייצר בעצם סתירה. בסדר? זה בעצם הכיוון שאנחנו ננסה ללכת בו. בואו, דבר ראשון, כבר אמרנו את זה בתנ"ך. בתנ"ך אנחנו מנסים ללמוד תמיד קצת לעלות למדרגת מסוק. בסדר? ככה, קצת תסתכל מלמעלה. שמשון זה ככה סיפור מאוד מאוד מעניין, וזה רגע, אחד. איפה אנחנו ממוקמים על הציר של ספר שופטים? התחלה, אמצע, סוף?
סוף.
לא רק סוף, אלא הסוף ש... השופט האחרון זה שמשון. אחריו כבר אין שופטים. ספר שופטים, כבר אמרנו כמה פעמים, בניגוד לספר שמואל שאנחנו עסוקים ברוב הזמן, הוא בנוי בצורה של ספירלה יורדת. כן? ספירלה יורדת. כל פעם אנחנו, זה מין תחושת דז'ה וו כזה, 40 יום, איש ישר בן 40 שנה, איש ישר בן שקט, אחרי זה איש ישר בן אבי עשה, אין מלך בישראל, עוד צרה, עוד זה, אבל זה כל פעם, אנחנו עוד סיבוב, חוטפים עוד איזה מכה. בהתחלה זה רק שיעבודים, אחרי כן זה יורד לזה שעובדים עבודה זרה, אחר כך כבר התחילות איזה מלחמות אחים, פתאום הורגים את הבנים של אבימלך, הורג את האחים שלו, ולאט לאט זה מדרדר, עד שבימי יפתח זה מגיע למלחמת אחים בין אפרים לבין מנשה, 42 אלף הרוגים, והאקט האחרון, פילגש בגבעה, שזה ממש כמעט מושמד שבט מישראל. שמשון נמצא איפשהו בין יפתח לפילגש בגבעה. אנחנו כרגע הולכים לפי הדעה שפילגש בגבעה קרתה בסוף ספר שופטים, כמו הסדר הכרונולוגי של הכתובים. יש דעה שאומרת, זה בהתחלה, לא משנה. כלומר, אנחנו נמצאים במצב מאוד מאוד ירוד של עם ישראל. שמשון מבטא את זה. שמשון בעצם הוא שופט בלי להיות שופט. כל שופט, איך יודעים שהוא שופט? מה זאת אומרת? הוא מנהיג. יש מאחוריו? יש צבא, יש עם, יש משהו. שמשון, אין מאחוריו אף אחד. הוא עובד לבד. אומר יעקב, אבינו יהי דן. נחש, עלי, אורח. שפיפו עלי, דרך. הנושך עיקב וסוס, ויפול רוחבו אחור לישועתך קיוויתי אדוני. זה שמשון. עובד כמו נחש. נחש זה חיה שאף פעם לא עובדת בלהקות, אין להקות. נחש עובד לבד. נחש בא, מגיח, עוקץ ונעלם. נחש נטמע בסביבה שלו. חלק מהמיומנות של נחש זה יכולת ההסוואה שלו. הוא מוסווה. עומד, עוקץ ונעלם. קשה מאוד להתמודד עם נחש. שמשון פועל כמו נחש. כלומר, בעצם מדובר על איזה מין הכרעה אלוקית. הרי שמשון זה הקדוש ברוך הוא הודיע לאבי ואמו שהם הולכים ללדת ילד שיגן על עם ישראל. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר ככה, לעם ישראל כרגע אין מספיק כוח כדי להעמיד שופט ולעמוד אחריו. גם כדי לעמוד מאחורי הנהגה צריך איזשהו אומץ, איזושהי עמדה. אין להם את העמדה הזאת, הם מפורקים לגמרי. אז זהו, נפקיר אותם, פלישתים יתעללו בהם, יעשו להם מה שהם רוצים. חלילה, אומר הקדוש ברוך הוא. אז אני אעמיד להם שופט שיגן עליהם בלי שהם יודעים. הם אפילו לא ידעו את זה. לא רק שהם לא ידעו, הם אפילו... איך יהיו נגדו או יסגירו אותו. זוכרים? כשישראל באים, פלישתים רודפים אחרי שמשון, ושמשון בורח שם לאחד מערי יהודה, אז הם אומרים לו, שמה, אנחנו... באים אליו, אותה עיר, אומרת לו, אנחנו צריכים להסגיר אותך. אומרים, שמעים בה, תסגירו אותי, יש לי רק תנאי אחד, שאתם לא תפגעו בי. הוא יודע... שהוא שופט שלהם. הם לא יודעים שהוא שופט שלהם. מי גילה להם את זה? לפי דעתי, מי שגילה את זה רק שמואל. ששמואל כתב את ספר שופטים, אז הוא הכניס גם את שמשון. זה היה כל ההפתעה. מה? שמשון? המופרע הזה, שהסתובב כל מיני עם פלישתים, עם פלישתיות וזה, הוא שופט. שמואל, אתם לא יודעים. אתם לא יודעים מה מדובר. זה אחד השופטים המופלאים ביותר שהגנו עליכם, בכלל בלי שידעתם. מסר את נפשו לגמרי, כולו למען עם ישראל, לא הקים משפחה, לא ילד ילדים, והיה לו שום חיים פרטיים, כולו למען הכלל, סוכן, מוסד, סמוי, שטול, בתוך פלישתים, הכל באיזה מין תחסית כזאת, של, לקחו לו את האישה הזאת, גילו לו את החידה, רבו איתו פה, הכל כאילו סכסוכים משפחתיים, מקומיים וזה, ובינתיים, בתוך כל אותם שנים, פלישתים, במקום להיות עסוקים, בלהציק לעם ישראל, עסוקים בלהתמודד עם הבן אדם הזה, שהם לא יודעים איך לאכול אותו, כי הוא, גם להם הוא לא נראה בדיוק יהודי, מעם ישראל, השמשון הזה שהוא, הדבר האחרון שאפשר להבין עליו שהוא מאיזשהו מקום הגיע מעם ישראל. זה צורת הנהגה מיוחדת של הקדוש ברוך הוא לזמן שפלות של עם ישראל. כמובן שצורת ההנהגה הראויה זה מלך, כמו דוד המלך, שאין על גביו אל השם אלוהיו, והכל בגלוי וכו' וכו'. אבל לא תמיד יש אפשרות. אז לפעמים הקדוש ברוך הוא מגן על עם ישראל בצורות מעניינות. יש איזה דבר, זה עוד דוגמה, בספר מלכים. דוגמה מאוד מעניינת. מלכים בפרק משהו תתראה לא איפה זה היה? ברח לי. לא רוצה את זה. זה מלכים א' אולי? לא מחפשים, תכף אני נוצא, לא עכשיו. יש, הקדוש ברוך הוא מדבר אל יונה, יונה הנביא, דיברנו על זה פעם. ברח לי, אבל, מה, איפה זה? לא נעלם לי, לא זוכר מוצא את זה. קיצור, שיש שם פסוק כזה שלא דיבר השם למחות את שם ישראל. בורח לי, לא יודע, לא מצאתי. אולי אחר כך. כל פנים, גם במלאכים יש סדר כזה, שבו הקדוש ברוך הוא מביא ישועה על ידי מלך רשע, בגלל שהקדוש ברוך הוא רואה שאין כוח לעם ישראל. וכך אומר שם הפסוק, ואין מורה, ואין עוזר, ואפס עצור ועזוב, ולא דיבר השם למחות את שם ישראל, ולכן הוא מושיע אותם ביד מלך, אף על פי שלא היה מלך צדיק. יש סדר כזה. אז גם שמשון הוא כזה. מה? לא, לא, זה ברח לי השם של המלך. תכף אני אמצא את זה. אז יש סדר כזה. זה שמשון. טוב, עכשיו מה? אבל האם מותר, שאלה קודם, במרכאות, האם מותר לקדוש ברוך הוא לשלוח בן אדם למשימה כזאת בלתי אפשרית? שיכול להיות שתמחוק אותו לגמרי. כי בעצם שמשון, ככה הפסוק אומר, הוא מנסה להתחתן עם פלישתיות, ואבא שלו, אמא שלו, אומרים לו, מה קרה לך? חסר בנות פה בזה, מכון אורה, בנות שירות, תראה, צדיקות, מה אתה מחפש אצל הגויות האלו? ואבי ואמו לא ידעו כי מהשם הוא, כי טוענה הוא מבקש. זה ממש היה התפקיד שלו, היה. אבל האם זה ייתכן לדחוף בן אדם לכזה מקום שיכול למחוק לו את האישיות ולטמא אותו לגמרי? כאן מגיע נקודה מאוד מאוד חשובה, שהיא תסביר לנו הרבה מאוד דברים. רבותיי, האדם היחיד בתנך שהוא נזיר אלוהים מבטן זה שמשון. שמואל זה מחלוקת המשנה, כי כתוב, גם אצל שמואל כתוב שחנה אומרת ש מורה לא היה על ראשו. יש כאלה אומרים מורה זה שהוא נזיר, יש כאלה אומרים מורה, הכוונה מורה בשר ודם. אבל שמשון לטמן דפליג שהוא נזיר אלוהים מבטן. אמא שלו כבר הייתה צריכה להיות נזירה בזמן ההיריון, אולי אפילו גם אבא שלו, תלוי איך קוראים את הפסוק שם, והוא נזיר אלוהים מבטן. מה ההבדל בין מי שהוא נזיר מבטן לבין מי שהוא נזיר שקיבל על עצמו נזירות?
מי שקיבל זה מבטן, הנזירות לא מתבטלת.
מה אתה אומר? בדיוק. מישהו נזיר מבטן, זה אומר, מישהו נזיר שקיבל על עצמו, זה אומר שהוא רואה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין. בא, בן אדם ראה סוטה בקלקולה, הוא מרגיש שהתאוות מתגברות בו, הוא רוצה לקחת איזה צעד לאחור, אז הוא מקבל על עצמו נזירות. יש לו משיכה על התאוות הקשורות ביין, אבל הוא רוצה להימנע, אז הוא לוקח עצמו גדר אחד לאחור. מישהו נזיר מבטן, זה אומר שהנזירות היא התכונה שלו. והתכונה שלו. ככה הוא נולד, זה טבוע בו ב-DNA. אז מה זה אומר? זה בעצם אומר שנולד כאן מישהו, בן אדם, מיוחד מאוד, שקוראים לו שמשון, שכל המרכז התאוות בנפש, אצלו, מחוק, לא קיים. נזיר. מה שאותנו מגרה, טומאה וזה, נשים, עריות, מנוטרל. מה?
כתוב
שהוא אהבה. מה? אהבה זה לא טוב. כן. הרמב"ם שהוא גם גייר אותן. אבל המרכיב הזה של התאוות, כן? הוא נוטרל. כלומר, שמשון מסוגל להיכנס לתוך מבואות מאוד מאוד מטונפים, מאוד טמאים, מאוד בעייתיים, וזה לא פוגע לו בכלום. אחרת, אני עוד שנייה נפלו פה מהכיסא הזה, זה בטוח. מה זה הכיסא הזה? אחרת, אחרת, יש לנו, תראו, אנחנו יודעים שזה לא, זה לא טכניקה, זה הכל פה, זה דברים, אם יש טומאה, אז אין קדושה. שמשון זה שופט שכל תפילה שלו נענית. כל תפילה. כל פעם שהוא פונה לקדוש ברוך הוא נענה. חלק מהמקרים, או במקרה אחד, הוא מקבל מה שאף אחד לא קיבל לפניו. מעין משה רבנו. בוראים לו מעיין. נעשה לו נס גלוי, לא נעשה את זה לאף שופט. בספר שופטים, שמשון מקבל מעיין. הוא צמא, והקדוש ברוך הוא מוציא לו מעיין מהסלע. נס שנעשה לכלל ישראל במדבר, שמשון מקבל בעצמו. אם זה מדובר באדם שהוא מתעסק עם התאומה חסכת לו וזה, אז הקדוש ברוך הוא היה עונה לו, היה נותן לו נס. אלא מדובר באדם שמסוגל להיכנס בתוך מבואות המתונפות, בתוך כל המקומות המורכבים האלו, וזה לא פועל, זה לא מדגדג לו כלום, בגלל שהוא נזיר אלוהים מבטן. כל המרכז הזה של מרכז התאוות והיצרים, והזה שבעצם מגולמים ביין, הרי היין הוא בעצם המשיכה אחרי היין, היא בעצם המשיכה אחר המותרות, אחר התענוגות, אחר התאוות, אחר מה שמדליק את הנפש, שמשון נזיר מהדבר הזה, אין לו משיכה בכלל הדבר הזה. זה כמו שאני אולי אנסה להציג את זה, אם אתה תנסה להסביר לעיוור מלידה על צבעים, תשמע, אתה לא יודע מה זה אדום, זה. עכשיו, בן אדם הוא עיוור מלידה, הוא לא ראה בחיים אדום, הוא לא ראה בחיים צהוב, מה שכה להסביר לו? זה לא חסר לך שאין לך אדום? לא, זה לא חסר לי, כי אני, זה לא חלק מהאפשרויות שלי, אני לא יודע מה זה בכלל. זה קשה לנו לתאר, זה נכון, אבל תבינו את ההבדל, בן אדם שהתעבר, חס וחלילה, שכולנו נראה תמיד טוב, לבן אדם שנולד עיוור מלידה. אז יש לו עולם עשיר, אבל הצבעים הם לא חלק מהאופציה של העולם שלו. אז אתה יכול לדבר איתו עד מחר על אדום וצהוב וירוק וכחול, אבל הוא לא מבין מה אתה מדבר, כי זה לא חסר לו. אז שמשון, כנזיר מבטן, נולד עיוור לתחום הזה. לתחום התאוות. בסדר? עכשיו זה יסביר לנו הרבה מאוד דברים. קודם כל זה יסביר לנו את הסיפור הזה, שגם כן נראה לנו ככה סיפור מגניב. עם האריה. תמיד זה כיף שבן אדם מנצח אריה, זה הפתעה, נכון? אצל שמשון זה משהו אחר לגמרי. הסיפור עם האריה, אני אזכיר למי שלו, זה שמשון הולך, אולי נקרא את זה. מה? אתה ישר קופץ לסוף הסיפור, כדרכך בקודש. אבל אנחנו נקרא את זה מההתחלה. וירד שמשון אביו ואמו תמנתה ויבוא עד כרמי תמנתה והנה כפיר עריות שואג לקראתו. ותסלח עליו רוח אדוני וישסהו כשסע הגדי ומאומה אין בידו ולא יגיד לאביו ולאמו את אשר עשה. קראתי פרק י' ד'. אחר כך וישב מימים ימים הלקחתה ויסו לראות את מפלת הרי והנה עדה דבורים בגביעת הרי ודבש וירדהו אל כפיו וילך הלוך והלוך וילך אל אביו ואל אמו ויתן להם ויוכל ולא יגיד להם כי מגביעת הרי רדה הדבש. ואחרי זה מזה הוא גם עושה חידה, וזה עסק שלם מהאריה והדבש. מה קורה כאן? רבותיי, זאת הסוגיה של שמשון. שמשון נמשך, הוא הרג אריה, מה הוא הולך לראות? מה יש לו לחפש שם? זה סוגיית החיים שלו. עד איפה הוא יכול למתוח את הקו? עד איפה הוא יכול להעמיק בתוך עולם הטומאה ולהוציא משם דבש. דבש, קודם כל בואו נראה, הסיפור באיפה הוא קורה. הסיפור הזה קורה בתוך קרמים. האריה תוקף אותו בתוך קרם. נזיר יכול להיות בתוך קרם? סחור, סחור, אמרים על נזירה, לכרמה לא תקרב. כי אם זה נזיר שמקווה על עצמו נזירות, כי הוא רוצה להימלט מהיין, אז אנחנו אומרים, שמע, אנחנו לא סומכים עליך. אתה, אם תלך לתוך קרם, יתגבר עליך היצר, בום, טיפול. אבל זה שמשון, שהנזירות היא מלידה, הוא נכנס לתוך הקרם. אין לו שום בעיה. הוא יכול להיות בתוך הקרם, ליד הענבים, שום דבר. אחר כך, תוקף אותו אריה. הוא הורג את האריה, ואחר כך הוא חוזר לתוך הקרם כדי לראות מה קרה בתוך הערב, ושם הוא רואה דבש. דבש, זה אחד הדברים המיוחדים מבחינה הלכתית. בדרך כלל יש לנו כלל בהלכה. כל היוצא מן התמה, תמה, חלב של לוויה, תמה, חלב של זה, כי זה יוצא מן התמה. חוץ מדבש. דבש שיוצא מדבורה, דבורה חיית מאה, שרץ תמה. ואף על פי כן, אוכלים אותו. אז טוב, זה כולנו. כלומר, כל אחד מאיתנו יש לו איזו מדרגה שהוא מסוגל לחלץ דברים טובים מתוך דברים רעים. אבל שימשון הולך עוד מדרגה קדימה. דבש טהור שיוצא מדבר תמה ונמצא בתוך דבר תמה. דביית האריה היא דבר תמה. האם גם את זה מותר לאכול? שימשון אוכל את זה. מהדין זה אסור. מהדין אסור לאכול דבר כזה. אבל שימשון הוא מעל הדבר הזה. הוא זה הסוגיית החיים שלו, הוא מצליח לאכול דבש, והוא נותן לאבא שלו ולאמא שלו ולכולנו לאכול. תבינו מה, איפה אני עובד. תבינו מה המטלות שלי, תבינו לאיזה מקומות אני נכנס ומה אני מחלץ משם. זה לא סתם שהוא חילק להם דש, קחו, זה טעים. זה היה כאן סוג של אמירה, אני מחלץ כאן נקודות ניצוצות של קדושה במקומות שאתם לא מדמיינים בכלל. כי אני נזיר אלוהים. אז ככה, הקדוש ברוך הוא בורא כאן איזה מין מעטפת הגנה מושלמת לעם ישראל, בדמות שופט שפועל לבד, אין מאחוריו צבא, אף אחד לא מגדיר אותו בתור שופט, אם אלה גם אי אפשר להעניש את עם ישראל לדברים שהוא עשה. זה הכל נראה איזה מין סכסוכים משפחתיים בתוך העולם המאוד מאוד תמה ומזוהם של פלישתים. ובכל אופן, שמשון הזה מין טבעת אש. שמש, אנחנו יודעים שהשמש היא כדור של אש. שמשון, שמש הוא מגן. לכן הפסוק אומר, שמש הוא מגן, השם אלוהים. שואל כאן אייל, שם יפה דרך אגב, מה הכוונה מנוטרל? האם לא היו לו בכלל תאוות הרעיות, או שיכולתו הנפשית הרוחנית חזקה לשלוט עליהם? על זה אנחנו בדיוק מדברים. לא, היה לו תאוות הרעיות. נזיר אלוהים, לא היה לו יכולת נפשית לשלוט. ואז זה כאילו, אלא ממש ממש מנוקה מהדבר הזה. ככל שאדם גדול יצור גדול מחברו, זה באנשים רגילים, אבל כשנולד כאן אדם שבא מלאך ואומר שהבן אדם הזה יהיה נזיר אלוהים מבטן, בעצם אומר שיש כאן תבואה, כאן תכונה, בדיוק כמו שהזכרנו על עיוור מלידה. יש אנשים שהם נולדים. אני אתן לכם דוגמה, יש אנשים שהם, כן, זה דוגמה רחוקה, אבל אחרי הכל, יש אנשים שהם נולדים עם זיכרון, לא מהעולם הזה. אתה רואה שזה לא משהו מכאן. על האדרת מספרים שהוא היה קורא ספרים ככה. ככה הוא היה קורא. פעם מישהו הביא לו איזה חיבור שהוא עשה על הירושלמי, אז האדרת לקח ועשה ככה. נחזיר לו אחרי 5 דקות ככה. אז הוא נעלם, למה? אני עבדתי על זה 5 שנים, למה כבודו ככה מזה? אני, זה חס וחלילה, תבחן אותי. בחן אותו, טק, 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 הכל יודע. זה לא משהו שהוא עבד עליו, התאמץ עליו. זה ככה, זה בן אדם ככה נברא. אומרת הגמרא במסכת שוטה בקשר לשאלה שלך, אייל, שיש כמה אנשים שנבראו מעין דוגמה של מעלה. יש להם איזה כוח שאתה אומר, זה לא מכאן. שמשון בכוחו. כך אומרת הגמרא. הכוח של שמשון, העוצמה שלו, זה משהו שהוא לא מהעולם הזה. והכוח הזה נובע, אנחנו תמיד יודעים שהכוח הוא לא מהגוף. הגוף הרי הוא, בגוף תמיד מתקיימים כל החוקי עייפות החומר, והכוח הוא תמיד מהערת הנשמה שמאירה דרך הגוף. משה רבנו היה גדול וגיבור. אז כיוון שאתה שמשון, הערת הנשמה היא פורצת ועולה, כי הוא נזיר, אז יש לו כוח אדיר. אז שמשון, זאת הסוגיה שלו. אריה, דבש, עד איפה אני מגיע עם התמה, עד איפה אני לא מגיע. לכן הקדוש ברוך הוא בעצם יוצר כאן איזה מין תופעה מופלאה של שופט, שמגן על עם ישראל בלי שהם בכלל יודעים. ששומר עליהם בלי שהם עומדים מאחוריו. שופט שכל תפילה שהוא מתפלל מיד נענית. כולל תפילות שהן לשינוי סדרי בראשית. כגון המעיין וכו'. שופט, בעצם מתעסק בכל מיני עניינים, עניינים מאוד מאוד טמאים, חתנים, הרמב"ם אומר שהוא גייר אותם, ואנחנו מבינים שהגיור שלהם זה לא היה איזה משהו highlights, כן, זה היה הכל, ודאי שהכל היה גיור של רמייה מבחינתם, מבחינת האנשים הללו, והוא במשתאות עם פלישתים, בגדים, מסיבות, לא, בקומות שאף אחד מאיתנו לא היה שולח לא את עצמו ולא את הילדים שלו, ואצל שמשון זה לא מזיז. הפסוק אומר כי שמש, הזכרנו, הפסוק שמדבר על שמשון, כי שמש הוא מגן, השם אלוהים. שמשון הוא סוג של שמש, אור פנימי, ויש סביבו טבעת אש שמגינה עליו. מהי טבעת האש הזאת? הנזירות שלו. נזיר אלוהים יהיה הנער. זה ברור שישועה שלמה לא תהיה כאן. זה ברור. ככה לא משאים את עם ישראל כשאתה שולח את זה שופט לבד. אבל זה צורת הנהגה לזמן של חולשה. לכן האיש האלוהים אומר להורים של שמשון, באספת הורים, והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים. תראה פה, התחלת את הגאולה. מי יגמור את הסיפור? שאול, דוד, הם יגמרו את הסיפור. אבל שמשון יתחיל. אז קודם כל הבנו מה מדובר כאן. או יותר נכון, במי מדובר כאן? נזיר אלוהים, לפי שאנחנו פה מתחילים לחוות דעות, נזיר אלוהים מבטן, מלידה, על כוחות עצומים של קדושה וטהרה שמאפשרים לו, ודאי כהוראת שעה, ודאי, להיכנס לעומקי הטומאה פעם אחת, ופעם שאנחנו מדברים פה על, כנראה על השופט הכי כללי שהיה. שופט שלא היה לו בכלל חיים פרטיים. כלום. לא אישה, לא ילדים, לא משפחה, גם לא הורים, גם לא אחים, עובד לבד. הכל בשביל מה?
עם ישראל.
מין סוכן מוסד שאין מאחריו אף אחד, אין, לו, אין גם איזה מפעיל מאחוריו, אין גם מדינה מאחוריו. מי יש? הוא והקדוש ברוך הוא. רק הוא והקדוש ברוך הוא יודעים את הסוד. עם שמשון? שם ענה לו. לדוגמה, ויקרא אל אדוני ויאמר, אתה נתת ביד עבדך את השועה הגדולה הזאת, ואתה עמוד בצמא ונפלתי ביד הערלים, ויבקע אלוהים את המכתש אשר בלחי ויצאו ממנו מים ויש, אתה שברוכו. כתוב, ותחל רוח השם לפעמו בין צורה ובין אשתאו. מה זה רוח השם לפעמו? זה רמב"ם מדבר על 10 מדרגות במורה נבוכים של נבואה, ושמשון היה לו רוח השם, הרצון להושיע את ישראל, לנקום את נקמתם וכו'.
זה מבנה כאילו.
כן, כן, בדיוק. טוב. אז כל הבניין היפה שבנינו לא ענה עדיין על השאלה שאיתה פתחנו, נכון? אז איך הוא גילה את הסוד? הסתכלו עליו בפרק ט"ז, פסוק י"ח. יש פה קריא וכתיב, אתם רואים? ותרד דלילה כי יגיד לה את כל ליבו ותשלח ותקרא לסרני פלישתים למור עלו הפעם כי יגיד כתוב לה היי פה אייל מפציץ לנו בשאלות מה הכוונה נזיר הרי נכנס לכרם ולא פרש מנשים תמאות כלומר לא התנזר מכלום השאלה שלך אייל היא לא מדויקת נזיר, גם נזיר, נזיר רגיל, בתורתנו לא פורש מנשים. זה רק הנזירים של הגויים, הם פורשים מנשים. נזיר שלנו חי חיי משפחה. אז איסורי נזירות כוללים שלושה מרכיבים. לא להתאמה למת, לא לשתות יין, ולגדל שיער. נזירות שמשון שונה מנזירות רגילה, וזה ששמשון נקמה למתים, מתוקף תפקידו שצריך להרוג את פלישתים. אז, אבל הוא לא שתה יין, והוא לא, והוא גדל שיער. מה? מה? כן. ומאיפה אני לוקח את המידע שלשמשון לא היו תאוות הרעיות? השאלה טובה, מה המקור שאני אומר? אני אומר דברים, הדברים שאני אומר מבוססים על דברים של רב צדוק הכהן מלובלין בספר ישראל קדושים. משם בעירה. אז זה עדיין לא עונה לנו על השאלה. יש לנו כאן קריא וכתיב. ותרד דלילה כי יגיד לה את כל ליבו ותשלח ותקרא לסרני פלישתים למור עלו הפעם כי יגיד מה?
לי.
לי או לה?
לי.
מה כתוב?
לה.
מה אומרים?
לי.
מה זה אומר? מה זה קריא וכתיב?
המציאות...
מה? דן, רגע, אני רוצה לשמוע דן.
במציאות זה לא היה ברור כל כך.
יש פה כאילו הייתי אומר כל סמוי וכל גלוי. יש מה רואים, ויש מה רואים, ויש את הבועה שנמצאת מלמעלה שמספרת מה חושבים, מה קורה בפנים. כי יגיד לי את כל ליבו, זה כאילו דילה אומר הצלחתי, יגיד לי את הכל, אני הצלחתי לחשוף. כי היא גידלה את כל ליבו, זה אומר שהוא כאילו
תכנן את זה.
כן. כאילו, הוא רצה לספר בעצמו. והיא הייתה רק התירוץ. אני אסביר עכשיו את הדברים. אומר רב צדוק שם בישראל קדושים, ששמשון, הוא היה נזיר אלוקים, וכמו שאמרנו, בכל הדברים שרובנו נכשלים בהם, שם זה לא היה הניסיון שלו. אבל היה לו יצר הרע אחד. במקום אחד הייתה לו התמודדות אמיתית. וזה, האם לחלל את הנזירות או לשמור אותה. היה לו יצר פעם אחת לחלל את הנזירות ולקיים מצוות כבוחר. כמה זה קשה, תחשבו מה היה קורה אם עכשיו היו מתכנתים אותנו. אנחנו עושים את הכל, ובכלל אין לנו בחירה, כי אנחנו רק בוחרים כל הזמן במה שתכנתו אותנו. כמה עונג ושמחה יש לאדם שהיה לו יצר, והוא התגבר עליו. המשנה במסכת סוטה שאומרת שמשון הלך אחר עיניו, איך אתם מבינים את זה? מה זה הלך אחר עיניו? כמו שאנחנו מבינים היום, שמירת העיניים, מסתכל על זה. מה פתאום? בדרך כלל שחזר רוצים לדבר על הליכה אחרי התאוות, על איזה איבר הם ידברו? לב, הלך אחר ליבו. עיניים, על מה מדבר בדרך כלל? על בחירה. על בחירה חופשית. כמו שאומר הנחש לחווה, כי נחמד העץ. לא, שם מוזכר המילה עיניים. נכון? כי נחמד לעץ למראה ותאווה הוא לעיניים ונחמד לעץ להשכיל או משהו כזה, נכון? איך זה הולך? גם את הפסוק הזה אני אמצא היום בטח. מתאר האישה כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים ונחמד העץ להשכיל. מה זה תאווה הוא לעיניים? הנחש אומר לאישה, כדאי לך לאכול. עכשיו? סתם, אין לך שום... אם תוכלי, תדעי מה זה רע. ואז תוכלו גם להתגבר עליו, איזה כיף, זה כמו אלוהים, ואיתם כאלוהים יודעי טוב ורע, אלוהים הוא יודע את הטוב והרע, זה, והוא מתגבר, גם אתם תוכלו להיות כאלו, ולא להיות איזה מין ילדים כאלה טובים שמתוכנתים על המסלול החיובי מראש. היצר היחיד של שמשון זה לחלל את הנזירות, ובכל אופן לקיים דבר השם. זה היצר שם, זה קשה להיות.
יכול להיות שזה גם היצר
של אדם אחד. כן, כן, על זה ישב בדיוק, זה אותו דבר. אז בואו, אז קודם כל, מה מדובר? מה סדרי הגודל של החטא? החטא של שמשון הוא כמו החטא של אדם הראשון. זה הסדרי גודל. ולכן, ברור שהוא יודע שהיא מנסה למשוך ממנו, אבל זה יושב אצלו בפנים, כי היא הגיד לה את כל ליבו. הוא בעצמו היה רוצה פעם אחת לחלל את הנזירות, וזה ברור לו שהקדוש ברוך הוא יהיה איתו. זה ברור לו. כי הוא, פעם אחת הוא יבין מה זה להתגבר על רע. פעם אחת. ולכן יש פה איזו שאלה כזאת בפשט, יש פה בטח חבר'ה שיש להם יותר ניסיון בדבר, אז מי פעם היה לו פה שיער ארוך? אל תתביישו, לא מצלמים אותך, היה לך שיער יפה? כשהסתפרת, הרגשת או לא הרגשת? אה? לא הרגשת, אין לך?
רק לא,
קצת כאילו... חסר, מרגישים עוד, אני כשאני מסתפר, אני מרגיש. שמשון נזיר אלוהים, לא הסתפר אף פעם בחיים שלו, פתאום דילה מורידה לו את השיער. ויומר אצא כפעם בפעם וינער, והוא לא ידע כי אדוני שר מעליו. זאת אומרת, אתה לא שמת לב שאתה בלי שיער? בטח ששמתי לב, אפשר לא לשים לב, זאת אומרת, זה מילדות. אבל הוא אומר, אז מה אם אני בלי שיער? אדרבה ואדרבה, עכשיו, כמצווה, כבוחר ועומד, אני אקום לקראת פלישתים. רבי יוסף, הגמרא מספרת שרבי יוסף היה עיוור. נכון? יש אפילו דעה בגמרא שהוא ביקש להיות עיוור. דעה לא בגמרא, באחד הפרשנים. ואז רבי יוסף שהיה עיוור אמר, מעולה, אני עושה יום טוב, כי אני עכשיו פרסט קלאס, אני מצווה, לא מצווה ועושה, זה הכי טוב. עד שאמרו לו, תירגע, תירגע, גדול המצווה ועושה, ממי שאינו מצווה ועושה. למה? אומר שם תוספות, כי מי שמצווה ועושה, יש לו יצר הרע. צריך להתגבר. זה גדול. מי שאינו מצווה ועושה, אינו יצר. איך היה בשבועות? כל הלילה אתה נשאר, אתה ככה, וחזיק מה... ברגע שנגמרה התפילה, פתאום נהייתי עירני. פתאום אני מרגיש, אין בעיה, אני יכול להישאר. מה קרה? כי כבר לא חייבים. אמרתי, טוב, אני עכשיו עירני, אז בוא אני אשב ללמד. צריך ללמוד, נרדה. ככה זה. כשאתה חייב, יש לך גם יצא הרע שמושך אותך. כשאתה לא חייב, לכן לבנות אין להם יצא הרע של ביטול תורה. בנות יכולות לשבת ללמוד, מהבוקר עד הערב ולא זוז מהכיסא. רק בנים, קמים, חצי שעה, כוס קפה, עוד רבע שעה זה, מסתכלים על החלון, מה קורה, וזה, רואים איזה, מה קרה? כי בנים מצווים התלמוד תורה, אז יש להם יצר לבטל תורה. בנות לא מצוות, אז אין להם. כדי שלא נוציא את הבנים אחרי זה, אז נעשה גם את הצד השני. ולכן לבנות יש יצר הרע על צניעות, ולבנים מהם. אז למה אני מסוגל ללכת ככה עם חוצה לפה וזה, מכנסיים ארוכות? ובנות הם הכל ככה על הבדיוק של הסנטימטר. כי אישה מצווה על צניעות, אז יש לה יצא הרע בדיוק על הדבר הזה. וגבר לא מצווה, הוא מצווה, אבל זה פחות זה, אז הוא... לא בעיה, הוא לא... אני יכול להיות מכנסיים קצרים, אבל אני יותר נוח מכנסיים ארוכים, אז אני... בכלל לא מדגדג. אז שמשון רוצה פעם אחת להיות מצווה ועושה, כדי שגם יהיה לו יצא הרע. כי יכול, שמשון עד אותו רגע הוא בחינת אינו מצווה ועושה, כי אין לו בכלל את הליבו חלל בקרבו בקשר לתחום הזה. כתוב שגם דוד המלך הגיע למדרגה כזאת אחרי שהוא עבד הרבה מאוד שנים וליבי חלל בקרבי. זה עלי ולה הזה. הקריא והכתיב. זה מה שהביא אותו לגלות את הנזירות. וכאן הייתה הטעות שלו. וששמשון לא העריך מספיק נכון את העומק של הטומאה שהוא פעל בו. הוא נמצא בכאלה עומקים של אטמוספירה טמאה שבלי ההגנה האלוהית של הנזירות במקום זה קורס. אין אפשרות. זה לא, לא משחקים פה ככה ברדודים. שמשון נמצא כאן בעמוקים שבעמוקים. היכולת היחידה שלו להחזיק מעמד בכאלה עומקים בלי להיפגע, זה הנזירות ששומרת עליו. ברגע שחילל את הנזירות, באותו רגע השם שר מעליו, אין אפשרות להשראת שכינה בתוך המקום הזה.
כן, אולי זה הסיבה
שנקרות
העיניים שלנו
במיידי
אחר כך.
כן. ואז בעצם מה קורה? יוצא שיש לנו כאן, הכלי קיים, הכוח האדיר של שמשון, הכלי שניתן לו קיים, וזה בלי הנשמה. זה כמו תייסך אל האוויר מדווחים שהטייסים המצריים הם היו ידועים כטייסים פחדנים. הסורים היו ידועים כטייסים חמומי מוח. עד הסוף השם מתקעים על איזה סלע. והטייסים המצריים היו זהירים מופלגים. טייסים ברגע שמגיע איזה מטוס ישראלי, ישר הם נוטשים. אז היה הרבה פעמים מקרים שהיית רואה מיג מצרי, טס בשמיים, בגובה 20,000 רגל, טס, בלי טייס. מה קרה? טייס ראה איזה מטוסים ישראלים, אמר למה לקחת סיכון וזה, צריך לחזור הביתה. מצנח, מה יכול להיות? צניחה, חופשי, זה. ככה אתה רואה מטוס, עוצמה אדירה, בלי טייס. זה שמשון. אין נזירות, יש פה עכשיו כוח אדיר, בלי מי שבעצם מנהל אותו. כמובן שהטומאה באה לינוק מיד מן הכוח הזה, אז לכן פלישתים הולכים, ולפי המדרש הזה שמקודם ציינו, הם באים, מביאים את הנשים שלהם, שהתעברו ממנו, וכל המדרשים הקשים האלו בחזר, וזה הכל בעצם בא לבטא שהכוח האדיר שנמסר לשמשון הוא היה כוח בהתאם לנזירות שהייתה בתוכו. ברגע שהנזירות חוללה, הכל קרס, הכוח הזה בעצם נלקח לטומאה. אבל זה לא ששמשון חטא, זה לא ששמשון הייתה לו איזושהי נטייה בכלל לכיוון הזה. שמשון, הטעות היחידה, החטא היחיד שעשה, אם עשה, זה שרצה לחלל את נזירותו. ברגע שחלל את נזירותו, התוצאות היו הרות אסון. ולכן
למה אתם
שומע לו? ולכן הכל תלוי בדבר אחד. אין לו על מה לחזור בתשובה שמשון. אין לו על מה... הוא לא עשה. הכל תלוי בזה שהוא יחזור חזרה למסלול של הנזירות. ויחל שיער ראשו לצמח כאשר גולח. כן? ברגע שהוא חוזר חזרה למסלול הנזירות, מקבל על עצמו מחדש, מבין שאין אפשרות לפעול בתוך המקום שהוא נמצא בלי ההשגחה האלוקית הצמודה הזאת, מקבל על עצמו מחדש את עול הנזירות, חוזר חזרה למדרגתו הקודמת, מתפלל ונענה. במקום, במיידי. אבל כאן, שמשון עשה עוד צעד אחד גדול מאוד מאוד, מופלא. אנחנו מכירים הרבה מאוד סיפורי צדיקים וזה על מסירות נפש, נכון? מסירות נפש. שמשון היה לו מסירות נפש טוטלית בעולם הזה. כמו שהזכרנו, פעל לבד, בלי משפחה, בלי ילדים, בלי... פעל לבד נחש. עכשיו, הוא רוצה לנקום נקמה מפלישתים. אז הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, אומר לו, תראה, פלישתים נקרו את שתי עיניי. אני, השכר שלי בעולם הבא מובטח. אין ספק. שופט, מוסר את הנפש, גם עינו אותו. שמשון אומר, אני רוצה עכשיו חצי מהשכר כאן מזומן. תן לי שכר של עין אחת בעולם הזה. בשביל מה? כדי לנקום בפלישתים. שמשון מוותר. והוא גם אומר לקדוש ברוך הוא, ככה חזל מלמדים אותנו, זכור לי 20 שנה ששפטתי את ישראל, ולא ביקשתי מאחד מהם שיעביר לי מקל ממקום למקום. תראו, על מה הוא מבקש שכר? הוא אומר, תזכור לי איזה שופט נאמן הייתי, ובתמורה מה אני רוצה? תן לי שכר של העולם הבא כבר בעולם הזה, כדי שאני אוכל מה? עוד להגן על ישראל. עוד. כי מה ששמשון עושה, אנחנו מדברים על 3,000 סרני פלישתים, ממדרגת סרן ומעלה, 3,000 איש בתוך אולם אחד. תעשו חשבון מהיר, תגלו ש3,000 איש זה פחות או יותר שדרת הפיקוד הבחירה של צבא שלם. כמה אלופים יש? 20 אלופים, לא יודע מה, 40 מפקדי אוגדות, 80 מפקדי חטיבות, עוד לא יודע מה, 300 מגדים. קיצור, מרמת מפה ומעלה, אין לכם יותר מ3,000 איש. פחות או יותר. ושמשון משמיד את כל שדרת הפיקוד הפלישתית. יש דעה בחזל ששמשון היה שופט בסך הכל 2 שנים, אבל כתוב 22. הנזק שהוא גרם לפלישתים לקח להם 20 שנה להתאושש ממנו, להקים שדרת פיקוד חדשה. וזה הוא ביקש בתור שכר. מה השכר שלי כאן בעולם הזה? שתיתן לי להמשיך להגן על ישראל גם אחרי שאני אמות. זאת מסירות טוטלית, כללית, לחלוטין לחלוטין של השופט הזה. שמשון, על שם הקדוש ברוך הוא נקרא, כמעט במדרגתו של יחידו של עולם, נכון? שנאמר דני הדין עמוק כאחד שבטי ישראל, גם הקדוש ברוך הוא רק כללי ולא צריך מאיתם, ורק נותן, נכון? ורק מעניק ולא צריך שום דבר. שמשון כמעט במדרגה הזאת, שאת השכר של העולם הבא שלו הוא מבקש חצי פה לטובתם של ישראל. עוד שנייה. אף אחד לא הבין את שמשון. אף אחד לא ידע מה הוא עשה. אולי, אני אומר אולי, בסוף ימיו, אחרי שהוא מת, אולי נפל שם איזה הסימון, אצל המשפחה שלו לפחות, ואחיו עולים, חופרים בהריסות, מוצאים את הגופה שלו, ולפחות מביאים אותו לקבורה בנחלת אביו, בן צורה ובן אשתו. כלומר, בסוף, אחרי ששמשון מת, יש כאן איזו הכרה של בני המשפחה, שהוא באמת היה משלנו. שזה לא היה איזה מישהו ש... מה הוא עושה פה ורק עושה לנו בושות? אלא באמת, אנחנו, עכשיו אנחנו מבינים, רטרואקטיבית אנחנו מבינים מה הוא פעל לטובת עם ישראל. לא בטוח שכולם הבינו את זה, לפחות בני המשפחה הבינו, כי הם התאמצו מאוד מאוד להביא אותו לקבורה. אנחנו יודעים שהבאה לקבורה היא מאוד מאוד משמעותית בתנ"ך. איפה שאדם קבור זה בעצם האמירה על מה הוא עשה, והוא נקבר בין צורעה ובין אשתול בנחלת שבט דן, רוצה לומר שופט משבט דן. אבל יכול מאוד להיות שעם ישראל הבין מי היה שמשון רק אחרי ששמואל כתב את ספר שופטים והסביר לכולם מה מדובר כאן, מה זה נזיר אלוקים ואיך הוא פעל ואיפה הוא פעל וכמה הקדוש ברוך הוא נהנה לתפילות שלו. אף אחד הרי לא ראה שפתאום צמח מעיין לשמשון באמצע המדבר, זה רק היה הוא והקדוש ברוך הוא והמדבר. בא שמואל וגילה את הכל. נמצאנו למדים ששמשון, נראה לנו איזה מין דמות כזאת ככה, מין גיבור כזה שכוחו בשערותיו, מין דמות כאותי לא ברורה. זה אחת האופרות המדהימות בספר שופטים, של שופט מאוד מאוד מיוחד, שהיה קרוב, קרבה יתרה להשם יתברך, נזיר אלוהים מבטן, שהחטא שלו היה בחילול הנזירות, אבל אחרי כן עשה על הדבר הזה בדיוק תשובה גדולה, וזה אחרי שהקדוש ברוך הוא נענה לו, רבים המתים אשר המית בחייו, במותו יותר מאשר המית בחייו, שמשון שופטם של ישראל. אמן. אז קוראים צור.